חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל המאזינים. השבוע פרשת מטות מסה, אנחנו נתייחס לפרשת מסה. בסוף הפרשה התורה מדברת, אם אדם חס וחלילה רצח אדם מישראל, כותבת לנו התורה, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת. ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו וכו'. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. יש להתבונן בסיומם של הדברים שהתורה אומרת, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה. וכי מה שייך שהארץ פה חטאה בכדי שנאמר שלארץ לא יחופר? וכי שייך שהאדמה תחטא עד שהיא זקוקה לכפרה? אז מה המשמעות של הלשון הזו? בדומה לכך מצינו לשונות אחרים בבריאה בספר בראשית, פרק א', פסוק י' א', שם כותבת לנו התורה, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו וכולי. ומה ההמשך? ותוצא הארץ דשא וכולי, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינו. הוא מביא רש"י במקום את דרשת חז"ל, מה זה עושה פרי? ותוצא הארץ עץ עושה פרי, ולא העץ פרי. כי הקדוש ברוך הוא אמר, עץ פרי עושה פרי, שגם העץ יהיה כטעם הפרי. ואילו הארץ הוציאה רק עץ שעושה פרי. לפיכך, כשנתקלל אדם על עוונו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה. שוב אנחנו מוצאים שהוא חטא, שהאדמה שייך בה שתחטא ונכשלה. וכבר מקשה שם התולדות יצחק והלשיך, ועוד כמעט כל המפרשים ראשונים ואחרונים, הייתכן שהאדמה תחטא? מה שייך בכלל לייחס חטא לאדמה? הרי האדמה היא דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בטבע, ומה שהוא אגר בכוחה את זה יכולה לעשות. איך ייתכן להתייחס אל זה כחטא? דבר שלישי, כמו כן מצאנו גם כן בספר בראשית, בפרק ג' פסוק י' ז', על מה שחטא בחטא אדם הראשון. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיה וכו', לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכל לחם, תאכל כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח. גם האדמה, אומרים חז"ל, נתקללה על הכישלון שגם היא שותפה בעבירה. כמובן שחז"ל אומרים שזה גלגול לחטא של הבריאה. אבל גם שם שוב מובא העניין שהאדמה גם כן שייכת לחטא. עוד מצאנו, בדומה לכך, אצל חטא של קין, ששם כתוב בפרק ד' בבראשית, ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך וכו'. ויאמר, מה עשית כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה, מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך. כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה. אז הוא בעצם, האדמה, יש עליה תביעה, למה פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך? מה שייך שהאדמה תעשה נגד הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בה? איזו טענה זו? ובאמת, המפרשים מעריכים קצת להסביר את הדברים. יש בירושלמי, במסכת כלאיים בפרק א' הלכה ז', שבאמת מחלוקת בירושלמי בין רב יהודן בר שלום, שהוא אומר שבאמת האדמה נכשלה והאדמה חטאה, וגם שייך חטא בדומם. ואילו רבי פנחס חולק עליו, לא שייך חטא בדומם והיא לא חטאה. אבל מצאתי בזוהר דבר נפלא. הזוהר על פרשת נוח בדף סמכת עמוד א', על הפסוקים שכתוב בתורה בפרק ו' י' ג', פסוק י' ג', ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם ואינני משחיתם את הארץ. ובפרק ז' כתוב, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס, ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח, ואשר איתו בטבע. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יעניש את כל הבריאה כולה. שואל הזוהר, רבי יוסי אבי שכיח כמד רבי שמעון, הוא היה אצלו איזה יום, שאל אותו את רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, מהי חמה קודשה ברכולי שצאה כל חיות ברא ועוף שמיה אמהון דחייביה? איבני נשא חטאן בעירה ועוף ושמיה ושאר בריין מחתו. מה שייך חטא אצל בהמות, אצל בעלי חיים, אצל כל הצומח? אם האדם חטא, הוא צריך להיענש. למה הקדוש ברוך הוא מחה את כל היקום? והשיב לו רבי שמעון בר יוחאי, אמר לי בגין דכתיב כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, כולהו הוו מחבלי אורחיו, שווקי זיניו, ודווקו בזינה אחרה. כולם למעשה הושפעו והתקלקלו בגלל שהאדם ישחית את דרכו על הארץ. ובאמת, כותב כבר בית הלוי, הוא מביא את דברי הזוהר בכמה מקומות נוספים להסביר את העניין, כי גם הוא עמד שם על השאלה בפרשת נוח. הוא אמר, מה שייך בכלל לומר שהאדמה, בעלי חיים, שייך אצלהם יצר הרע וכי אצלהם יש בחירה? הרי הכל בטבע. ולכן הוא הביא את דברי הזוהר האלה וכתב, וזה לשונו, אני מקריא את לשונו של בעל הבית הלוי, וכמו כן הוא פועל במעשיו בכל העולם התחתון בכלל, ולא מבאים אם חטא בפרסיה, הרי ודאי שגורם לאחרים הרואים שלמידו ממנו, אלא אפילו אם חוטא בצנעה בינו לבין עצמו, מכל מקום על ידו הימשכו אחר איזו תאווה, הוא מגביר כוחה של התאווה לזו, עד שמשריש זה בטבע של כל הברואים. ובעולם, להיות טבעם נמשך לזה יותר ממה שהיה קודם. כי כן יסד מלכו של עולם. בהטביעות טבע, לכל בריאותיו להיות טבעם, נשתנה ונמשך אחר מעשה האדם והרגלו. וכפי רוב עשיית האדם, כן ישתנה טבע של כולם, עם מעט ועם הרבה. ולא לבד בבריאות החיים, אלא גם בדוממים נעשה טבע חדש, הגורמים לשוכן בתוכם להיות להם נטייה לזה. כמו שכתוב בירמיה, ותבואו ותטמאו את ארצי. שעל ידי מעשיהם תימאו גם את הארץ עצמה. וכמו שיש גמרא בקידושין, בדף מ"ט שאומרת שיש שינוי בין אדמה לאדמה, ובזה למעשה הוא מסביר את הפסוק בחבקוק, כי אבן מקיר תזעק וחפיס מהעץ יעננה, ועל זה הגמרא אומרת במסכת תענים דף י"א, שאבנה וקורות ביתו מעידים על האדם בשעת הדין. מה הפשט? הוא מסביר כיוון שמעשיו של האדם, הן לטוב והן לרע משפיעים בפועל על חפציו, על אבני ביתו, על העצים של ביתו. אפילו הדומם הוא מושפע, הגם שאין עינינו רואות את הדברים. זה דבר רוחני, אבל הקירות מושפעות. ולכן הוא הביא גם עוד זוהר שכותב, תחת זה עינון חייבי עלמא גרמו לכל בריין לחבלה אורחיו, כמה דעינון מחבלין. זאת אומרת שלמעשה, אומר הזוהר, התשובה היא לא שאדמה באמת נכשלת, לא שאדמה חוטאת, לא שבעלי חיים חוטאים, אבל כאשר בני אדם חוטאים, הרי הם בכוח מעשיהם הרעים משפיעים שלילי על כל הבריאה, גם על הגשם, גם על הדומם, על הצומח, על החי, וכל וחומר על המדבר. כל פעולה ופעולה שאדם עושה, אם זה לטוב, משפיע לטובה על כלל העולם, וכל וחומר לסביבתו, ואם לרע חס וחלילה גם ההפך. זאת אומרת, זה הכוח של מעשיו של אדם, שאדם פועל ומשפיע על ידי מעשיו. ואז נמצא שבעצם החטא הוא של האדם, לא של האדמה. רק התורה מתכוונת שהאדם, בגלל מעשיו, האדמה נענשת מכוח הקלקול שהוא יצר. אבל זה הכל כדי שהאדם יענש. זהו למעשה מה שכותב האלשיך הקדוש, מסביר את הדברים על החטא של האדמה. אז הוא כותב, מביא גם את הירושלמי, הוא מסביר את הדברים ואומר שצריך לדעת שבעצם עד כדי כך האדם מקלקל במעשיו, שאם בתחילה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, הורדו בדגת הים ובעוף הארץ, והוא יהיה שליט בבריאה, שכל הבריאה כולה תהיה כפופה לאדם, מושפעת מן האדם. הרי כאשר האדם נכשל, אז כל האדמה למעשה נגרם נזק, שהכל נעשה פגום, וממילא האדמה לא מצמיחה, ואם היא מצמיחה, היא מצמיחה דברים פגומים. הכל מכוח החטא של האדם. וממילא, בזה נבין גם את הכוונה כאן בפסוקים של הפרשת השבוע, מה שאנחנו קראנו, שבעצם אם נתבונן בלשון הפסוק, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. אם נאמר שהכפרה היא לארץ, אז בעצם איזו כפרה זו? בדם שופחו? זה הענישה לאדם, זה לא הענישה לאדמה. התשובה היא שהאדמה היא נפגמת מכוח החטא של האדם. והתיקון שלה זה כשהאדם יענש, ואת אותו דם צריך לשפוך, לרצוח, בשביל לתקן את הפגם שנעשה באדמה. ולכן התורה אומרת לא להחניף את הארץ, לא לתמות את הארץ, כיוון שאדם מכוח מעשיו משפיע ומקלקל את הבריאה כולה, וקל וחומר על בני אדם. וזוהי כוונת התורה. לכן מסופר על האבן גבירול, שהוא היה הרי המשורר עצום, והיה לו שכן גוי, שכל כך קינה בהצלחתו, שהוא תמיד חיפש הילה, איך להתנקם בו, להתעלל בו. פעם אחת פנה לאבן גבירול, ביקש ממנו, בוא אולי תתארח אצלי קצת, תבוא לבקר אצלי. אבן גבירול לא חשד בו בכלל שיש לו איזה שנאה כלפיו, כי מעולם לא היה לו איתו שום מגע או דבר רע, חס וחלילה. לכן הוא האמין בו שהוא רוצה סתם לארח אותו, לכבד אותו. והלך אליו. כאשר הוא הגיע לביתו והתארח אצלו, ישב איתו, פתאום קם אותו גוי, סגר את דלתות ביתו, ותפס את האבן גבירול, אסר אותו, ורצח אותו, והלך ותמן את גופתו תחת עץ התאנה שהייתה בחצרו. והנה, לאחר זמן קצר, כמובן נעלם האבן גבירול, חיפשו, לא מצאו, לא ידעו מה קרה, איזה... אותו עץ תאנה, פתאום התחיל להצמיח פירות בחורף. עונת הפירות של התאנה הם בקיץ, אולם הרציחה הייתה בחורף, והעץ התחיל להוציא פירות, ולא סתם פירות, אלא פירות מיוחדים במינם, גדולים, שלא כדרך הטבע. אותו גוי שמח, א', שאויבו נעלם, ב', שהעץ הזה מוציא כאלה פירות, שאין כמותנו יכול למכור אותם במחיר מפולפל ולהרוויח כסף. לקח את הפירות והלך לשוק למכור. היה המלך שולח תמיד את עבדו לחפש לו תמיד בשווקים דברים מיוחדים, דברים טעימים, יפים, לא משנה כמה עולה, שיקנה לו ויביא לו. באותו יום שאותו גוי יוציא את התאנים למחירה, עובר עבד המלך, הוא ראה דבר מוזר, תאנים בחורף, ואיזה יופי, ואיזה גודל. תכף ומיד כמובן קנה, ולקח אל המלך, אמר לו, היום מצאתי מציאה, דבר נדיר ביותר. המלך ראה, התפעל, איך יכול להיות בחורף, וכאלה פירות מיוחדים, כל תאנה כמו איזה תפוז, כמו תפוח. אמר לו, מאיפה הבאת את זה? מי זה? למי יש עץ כזה? מעניין אותי. לי אין בגינה כאלה דברים. תביא אותו, אני רוצה להכיר אותו, אני רוצה לדעת מה הסוד שלו. הלך תכף לשוק, וקרא לו אל המלך. המלך רוצה לדבר איתך. הגיע אל המלך, שלום לך, מה שלומך? העבד שלי קנה תאנים ממך, תאנים מיוחדים ממינם. אבל אני לא מבין, תסביר לי. מה הסוד שלך? מה הסוד המיוחד שהצלחת לגדל תאנים גם בחורף וגם מיוחדים? שאל אותו המלך, תגיד לי, כל שנה אצלך העץ הזה מוציא ככה פירות? או שרק השנה? הוא אמר לו, לא. תמיד הוא מוציא רק בקיץ, אבל השנה הוציא בחורף גם. אז תגיד לי מה עשית? מעניין אותי מה עשית. למה יש להם טעם קצת משונה? אותו מוכר שותק, מה יגיד? הוא לא יודע להסביר, באמת אני לא יודע. אז הוא לא ידע מה להגיד, אמר למלך, אין לי הסבר לדברים, אני לא יודע, ככה זה המציאות. אמר לו המלך, אתה לא תוכל להסתיר ממני, אם אתה לא מגלה את הסוד של העץ, אני הורג אותך. אתה חייב לגלות, אתה לא יוצא מכאן בלי לגלות. הוא יודע שאין לו שום סוד אמיתי, אין לו שום סיבה מיוחדת, כי הוא לא עשה כלום. הוא ידע רק דבר אחד עשה, שהוא רצח את האבן גבירול וקבר אותו תחת העץ, ומאז יצאו התאנים האלה. אז הוא אמר למלך, אדוני המלך, את חטאי אני מזכיר היום, כך וכך היה. יש לי שכן יהודי שאני לא יכול לסבול את היהודים האלה וכו', דיבר סתנה, רצחתי אותו, קברתי אותו תחת העץ, ומאז העץ הזה ככה עושה. עכשיו המלך אמר, נתגלה התעלומה, איכן האבן גבירון נעלם? שאף אחד לא יודע ולא מוצא איכן הוא נעלם? אתה הרוצח, אם כן אחת דתך להמית. ותכף גזר עליו גזר דין מוות. ללמדנו שאדמה טבעה אותו, גילתה את עוונו, אחרת לא אף אחד לא היה יודע. כי האדמה זועקת מכוח מעשיו של האדם, האדם משפיע גם על האדמה. והאדמה עצמה כואב לה, כי היא נפגמת. ולכן היא הוציאה את זעקתה בגידול של פירות משונים, כדי שיהיה השאלות, ועל ידי זה יגלו את הפשע ואת העוול שהאדם הזה עשה. כמו שהגמרא אומרת בפסחים בדף נ"ז עמוד א', תנו רבנן, ארבע צווחות צווחה עזרה. ראשונה, צאו מכאן בני האלי שתימאו יחל השם. החורבן של הבית, זה נוצר בגלל החטאים, בגלל הכישלונות, בגלל האבונות, כי המעשים של האדם משפיע על הבריאה, ומזה הסתלקה השכינה באבונותינו. אבל כמו שהאדם יכול להשפיע חס וחלילה לרעה, כך יכול האדם להשפיע לטובה במעשיו הטובים על האדם, על כל חפציו. כמו שהגמרא, יש מקור ראשון לדברים, כתוב אצל אליעזר עבד אברהם, כאשר הוא בא לחפש את השידוך, והוא בא ללבן, והנה הוא עמד בחוץ, אז כתוב שמה שהוא בא אליו, ויאמר בו ברוך השם, למה תעמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. שואל בפרקי אבות דרבי נתן בפרק ח', הוא שואל, מה הפשט, מה הפסוק מלמד אותנו? ומקום לגמלים איתי. מה הוא מוסיף? אנוכי פיניתי את הבית ומקום לגמלים. הרי זה מובן שיש לו מקום לגמלים. מתרץ באבות דרבי נתן, כשם שצדיקים הראשונים היו חסידים, כך בהמתן היו חסידות. אמרו על גמליו של אברהם אבינו, לא נכנסו לבית שיש בו עבודה זרה. ולכן נאמר, ואנוכי פיניתי את הבית מעבודה זרה, ואז יש מקום לגמלים, כי אם לא הגמלים לא היו נכנסים. זה הכוח של האדם במעשיו הטובים. כשאדם עושה מעשים טובים, הוא משפיע על כל הסביבה שלו. אז כל החפצים שלו מתקדשים. אפילו הגמלים מושפעים לא יכולים להיכנס לבית שיש בו עבודה זרה. כמו כן אנחנו מוצאים את הגמרא בחולין בדף זין עמוד א' על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, שכאשר הגיע לאיזה מקום ונתנו לו לאכול ולא רצה לאכול, חשבו שהוא מפונק, אולי צריכים לקלף לו את השעורים, כל מה שעשו לא הצליחו. באו לרבי פנחס, אומרים, מה קורה? למה היא לא אוכלת, הבהמה שלך? אמר להם, אולי לא הסרתם את התבואה. אמרו, כן, מבהמה לא צריכה מעשר. תעשרו ואז היא תאכל, עשרו ואז היא אכלה. עד כמה יכול האדם לקדש אפילו את החמור שלו, שהוא לא יוכל לאכול בלי מעשר? או כמו שהגמרא מספרת במסכת תענית בדף כ"ד עמוד א', על חמורו של רבי חנינה בן דוסה, שתמיד כשהיה מזכיר אותו, הסוחר היה שם את הכסף על החמור והחמור חוזר. אבל החמור ידע בדיוק אם יהיה חסר פרוטה או יותר פרוטה, הוא לא היה זז ממקומו. למה שלא יהיה חס וחלילה גזל? אפילו החמור, כל כך הייתה לו תחושה והרגשה מכוח מה שהתקדש בביתו של רבי חנינה בן דוסה. או כמו אותם ליסטים שגנבו את החמור של חנינה בן דוסה וניסו להאכיל אותו ולא הצליחו, וחדו שכבר יבוט ויהיה להם רק סירחון, שלחו אותה ולא אכלה כמה ימים בגלל שהם נתנו לה דברים של איסור. זאת אומרת, לא רק לרעה חס וחלילה האדם יכול להשפיע, הן לטוב והן למוטב. כוחו של האדם במעשיו יכול לקדש את כל סביבתו, לרומם את כל סביבתו, הן הסובבים אותו, והן החי והצומח והדומם. כל חלקי הבריאה יכולים להיות מושפעים ממעשיו של האדם. ומזה אנחנו צריכים ללמוד מוסר השכל. עד כמה האדם יכול להשפיע על כל הבריאה במעשיו. אסור לזלזל בשום פעולה, וזה לא משנה אם זה בחדר חדרים, אלא האדם צריך להביא בחשבון שכל מעשה שהוא עושה הוא משפיע על כלל ישראל, על כל הבריאה כולה. נכון שהמינון הוא מינון מזערי אולי, ולסובבים אותו ולקרבתו יותר, אבל חובתו של האדם לתת על זה את הדעת. אם אנחנו נמצאים במצב שעדיין בית המקדש לא נבנה, מכוח מעשינו, הפשט הוא שתפקידנו כמה שיותר לצבור ולהרבות במצוות ומעשים טובים, לרומם את הכלל כדי שהכלל יושפעו לטובה. כל העולם מתנהל מכוח מעשיהם של ישראל. וקל וחומר אותם צדיקים, אותם קדושי עליון, ככל שאדם הרי מתקרב אליהם, הוא יותר מושפע, הוא יותר לומד ממעשיהם, הוא יותר מתקדש על ידם, כי אפילו החפצים שלהם קודשים. הרי זהו ההסבר למה לפעמים לוקחים חפצים של צדיקים, קדושי עליון, משתמשים בהם והם סגוליים ומועילים ומרפים וכן על זה הדרך. כיוון שהם הושפעו מסביבתו של הצדיק, משימושו של הצדיק. כי כל אדם ואדם, בכל דרגה שיהיה, הוא משפיע על הבריאה כולה. לכן דווקא בימים האלה שאנחנו נמצאים בימי אבל על חורבן בית המקדש, על השכינה שהיא בגלות, תפקידנו לחשוב על כל מעשה ומעשה, הן על הסור מרע שחס וחלילה לא נשפיע לשלילה, ועד הרבה להפך ועשה טוב, נרבה במצוות, במעשים טובים, בחסדים. אלה הם הדברים, ובלימוד התורה, שכל הדברים האלה מקדשים, מרוממים את כלל ישראל, וקל וחומר את כל סביבתו, ועל ידי זה נזכה כולנו, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לימי ששון ושמחה, ונזכה כולנו יחד לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום וחודש טוב ומבורך לכל המאזינים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.